אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם את ההקדמה לספר הזוהר בעמוד 430. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את ההקדמה וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תישאלנה כאן. הקדמה לספר הזוהר, עמוד 430 בכתבי בעל הסולם.
הקדמה מיוחדת במינה. רק פעם אחת הייתי נוכח בהזדמנות מאוד מיוחדת שרבש לימד קבוצת אנשים, בחורים, בני נגיד מ-16 ועד 25, אולי קצת יותר, 27, חוכמת הקבלה, זה שאנחנו ארגנו לו מקום בירושלים. זה היה בשנת 84 בערך, אפילו פחות מזה, כן, 84 בערך, כן, בבית של נוטי בריזל. היה כזה חסיד שלו במאה שערים, ולשם הגיעו כל מיני בחורים מכל מיני ישיבות חוזרות של חוזרי בתשובה מירושלים, והוא לימד אותם, ואני לא ידעתי מה הוא הולך ללמד. הייתי מופתע שלא שאלתי אותו גם כן. הגענו כרגיל, אני כנהג, כשמש, ופתאום אני רואה הוא פותח הקדמה לספר הזוהר, שזה היה ממש, אבל אחר כך היה לו כנראה חשבון טוב, כי קודם כל זה לספר הזוהר, זה לא למשהו אחר, זה כבר לקחת את זה כיחס מיוחד לספר, שזה ודאי שללא ספק מכובד על כולם. זה לא תלמוד עשר ספירות שכתב בעל הסולם, שהם לא כל כך מכבדים אותו או מה. אין, זה לא גם כן עץ חיים, שזה ארי, זה פחות ידוע, אמנם ששמעו. הספר הזוהר זה ככה מכובד על כולם, וגם כן ההקדמה לספר הזוהר, זאת אומרת, נכנסים למשהו מאוד רציני, מאוד אותנטי, ככה, בצורה הישירה. אז בואו נתייחס לזה גם כן כך. בבקשה.
רצוני בהקדמה זו לברר איזה דברים פשוטים לכאורה. כלומר, אשר ידי הכל ממשמשות בהם, והרבה דיו נשפחה בכדי לבררם. ובכל זאת, עדיין לא הגענו בהם לידי ידיעה ברורה ומספקת. שאלה א', מה מהותנו? שאלה ב', מה תפקידנו בשלשלת המציאות הארוכה שאנו טבעות קטנות הימנה? שאלה ג', הנה כשאנו מסתכלים על עצמנו, אנו מרגישים את עצמנו מקולקלים ושפלים, עד שאין כמונו לגנות. וכשאנו מסתכלים על הפועל שעשה אותנו, הרי אנו מחויבים להימצא ברום המעלות שאין כמוהו לשבח. כי הכרח הוא שמפועל השלם תצאנה פעולות שלמות. ד. לפי שהשכל מהייב, הלא הוא התברך הטוב ומיטיב שאין למעלה המנו התברך, ואיך ברא מלכתהילה כל כך הרבה בריות שתתעננה ותתייסרנה בכל ימי היותן. והלא מדרך הטוב להיטיב, ועל כל פנים לא להרע כל כך. היי, איך אפשר שמהנצחי, שאין לו ראשית ואין לו תכלית, תימשכנה בריות, הוות וקלות ונפסדות?
זה ברור? אין שאלות, כן? כנראה לניב, כן? כרגיל. מה?
מי שואל את זה?
בעל הסולם? אלה מי המחבר?
לא, הכוונה היא, ברור שבעל הסולם, אבל למה דווקא, זאת אומרת, מאיפה השורש של האנשי
הוא השורש? אומר שהרבה כתבו על הדברים האלו, כן? הרבה דיונים שנשפך, משך הדורות, דורות, כן? מאז שאנושות מכירה את עצמה, השאלות האלו פחות או יותר, הם מדור לדור מתגלגלים ובאים, והם נמצאים גם כן בדורנו, וגם כן בתור, בסימן שאלה, לכן הוא אומר, לא הגענו להבנה בשאלות האלו, והן שאלות מהותיות. כן? זה שאלות על, על, על המהות החיים שלנו, בשביל מה חיים, מה טעם בחיים, מה סיבה לחיים, מה, מה תהליך שאנחנו עוברים בחיים, בבחירה שלנו או לא, על ידי כוח המחויב, לאיזה מטרה אנחנו צריכים להגיע, או הטבע עיוור, או לפי התוכנית, האם יכולים לשנות אותה או לא? כן? הכתוב חוץ מזה הוא אומר, זאת אומרת, מעל, מעל השאלות הרגילות שכל אחד יכול לשאול, הוא אומר כבר ביחס למקרא, הוא אומר, כתוב הבורא הטוב מיטיב, כן? לא. שברא הכל כדי להיטיב, נו, איפה הטבה? כן? נו. הטבה בעולם הבא, נו, מי יודע עולם הבא? ועוד ועוד, בעצם שאלות חוץ מ, בוא נגיד ככה, חוץ מדרגת חי, שאני צריך כאן לספק את ממש אוכל נפש, מה שנקרא, לעצמי, חוץ מזה, כל השאלות האלה הן כוללות כל מה שיש. חוץ מאוכל נפש, חוץ מדרגת חי שלי. כן?
פשוט אני לא מכיר הרבה אנשים ששואלים את השאלות האלה.
זה שהם לא יודעים לשאול, זה עוד בעיה נוספת. אבל זה שזה מטריד אותם בתת הכרה, כן, בטוח שכן. אנחנו רואים במיוחד בימינו. תגיד לי, איזה אדם בכלל במשך כל ההיסטוריה לא שאל את עצמו למה אני סובל? כן? אז מה זאת אומרת למה אתה סובל? אתה סובל מפני שרע לך. למה רע לי? למה צריך להיות טוב לך? זאת אומרת, אתה חושב שטוב זה מצב נורמלי, ומה שפחות מטוב זה מצב לא נורמלי. כן? מאיפה בא לך את זה? אתה חושב שהבורא הוא טוב? אתה חושב על הבורא? יש לך ידיעה על זה שהוא טוב? למה אתה שואל למה מגיע לך רע? רע זה מצב הטבעי שבעולם, יכול להיות. אתה יכול, כל שאלה ושאלה שאדם שואל מעל הקיום שלו ההכרחי, אתה תמצא שם בטוח כל השאלות הללו. בצורה ודאי שנסתרת כזאת, אבל כן, תרגיש את זה. שאלות מהותיות, שאלות עקרוניות מאוד. מה מהותנו? זה ודאי שאדם לא שואל בצורה כזאת, מהותנו. אבל מי אני? בשביל מה אני? למה אני? איך? מה הייתי? ילדים שואלים, אחר כך משוכחים. על ילד שואל, אחר, מה תפקידנו? זאת אומרת, מה התהליך הזה של היסטוריה, למה אנחנו מתפתחים? האם יש לזה איזה תכלית? האם הטבע העיוור או ישנה אבולוציה? אנחנו רואים שישנה אבולוציה. האבולוציה הזאת היא באה על ידי כוח המקרה, העיוור, כן? או על ידי התוכנית שישנו בטבע. אם אנחנו מדברים על הגילויים שאנחנו מגלים בטבע, אנחנו מגלים ששם הכל נמצא בצורה, בצורת קשר הדוק זה עם זה, לפי החוכמה גדולה מאוד, העליונה מאיתנו, אנחנו סך הכל תוצאה מהטבע, שבקושי משיגים איזה אולי אחוז אחד ממה שקורה בו. אז אדם שואל, האם, אם ישנה התהליך, ואם ישנה כנראה המטרה, לפי מה שאנחנו מגלים, כל החוכמה העמוקה שבטבע, אז מי אני, מה אני, לאיזה מטרה, זאת אומרת, אני צריך להתפתח, מאיפה החיים שלי, באו מאיזה כוכב, ומשם מאיפה הם, וכן הלאה. אנשים שואלים, אנחנו חוקרים הרי יום יום, בעוד נגיד 5 מיליארד שנה השמש יתחבא, מה יהיה איתנו? אתה לא מודאג מזה? מה, למה לא? זה, 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 זה. אומרים שגם מתקרב אלינו איזה כוכב שם, שביט, כן? שם עוד 40 מיליון שנה הוא יעבור, אולי יפגע בנו, כן? נו, אתה צוחק, אני לא צוחק. נו, אנחנו מאוד מוגבלים, ובכל זאת, אתה רואה, אנחנו רוצים את זה לדעת. עכשיו, כשאנו מסתכלים עצמנו, אנו מרגישים את עצמנו מקולקלים ושפילים. זה נכון, כלפי הטבע הגדול, כלפי עוצמה, כלפי יופי, כלפי שלמות, כלפי נופים היפים, איפה שהאדם עוד לא נגע, כן? כלפי כל מה שיש ביקום, קצת תעלי ראש למעלה, אל תסתכל כל הזמן על הזבל שתחתיך אתה עושה. אתה תראה עד כמה שיש דברים גדולים, נפלאים, נו? אז ותתעמק בתוך האטומים, בתוך ה-DNA, בתוך כל הדברים, תראה מה קורה שם. אנחנו המטומטמים הקטנים, טיפשים, טיפשונים, לא מבינים שאנחנו בסך הכל ניזונים מאיזשהו חלק קטן שמגרדים מהטבע. וכבר חושבים עצמנו, אנחנו, מי אנחנו? אז כשאנחנו מסתכלים על כל הדברים האלה, אנחנו רואים חוכמה אדירה. הכל קשור, הכל נמצא ממש בפלא איך שמחזיקים כל חלקי הטבע זה את זה וזה את זה. ואנחנו רק גורמים להכחדתם ולא מבינים עד כמה שבזה אנחנו הורסים את עצמנו. כי אנחנו, למרות שאנחנו כאלה נפוחים מהגאווה שלנו, אנחנו ניזונים מהטבע. אנחנו כמו שאלו החיות שהיו פעם, שהיינו פעם חיים על העצים. אנחנו צריכים מים ובשר וירקות וביגוד, והכל זה בא מהטבע, ואנחנו הורסים אותו. לא חושבים על זה. כאילו זה בא הכל ככה מהאוויר. זה רק מדבר על טיפשות שלנו. אז אנחנו רואים שהכל שלם ואנחנו מקולקלים. אז אם כך, איך יכול להיות שמכל צורות הטבע דווקא אנחנו יצאנו כאלה מקולקלים? שאנחנו הורסים את, לא הורסים את העולם אפילו, שאנחנו הורסים את החיים שלנו, את העתיד שלנו, אפילו הקרוב. עד כדי כך שתגיד לאדם שמחר אתה תמות, מה אתה עושה? לא חשוב. הוא לא יכול להחזיק את עצמו, לעצור את עצמו, ובכל זאת המשיך למוות הבטוח. ככה זה. הלאה. לפי שהשכל מחייף, הלא הוא התברך הטוב ומיטיב, כן? ואז למה ברא אותנו בצורה, אז אם אנחנו מדברים על הטבע שהוא כל כך שלם ויפה והכל, אז למה כל כל החלקי הטבע, כן, צומח וחי ומדבר במיוחד, סובלים, ובמיוחד אנחנו הסובלים. אמנם שאנחנו צריכים להגיע לאיזה תכלית היפה, ודווקא אם אתה תגיד צומח וחי, אז אין להם ברירה, הם נמצאים, נפעלים לפי אינסטינקטים, זאת אומרת הטבע שולט עליהם, כן? עלינו טבע לא שולט ממש ב-100%. נתן לנו איזושהי בחירה חופשית. למה באותה בחירה חופשית שהטבע נתן, שאנחנו נמצאים כחופשיים, אנחנו מקלקלים את עצמנו עוד יותר? במקום להשתמש באותו חלק מהתפקוד שלנו שהוא חופשי, כן? לא מחויב להיות אני כבהמה, כן? אלא שאני חופשי, במקום לעשות את האדם ממני משהו מפואר, משהו יפה, משהו מועיל לעצמו, לאחרים ולכל הטבע, דומם צומח חי, אני בזה הורס את הכל. בשביל מה לי את החופש הזה? והעיקר שאנחנו שואלים על מלך, האם האלו ככה וככה, שמהנצקי, כן? משכנה בריאות חוות קלות ונסעדות, שהם נולדים בצער וחיים בצער ומתים בצער. נו, איך יכול להיות שלגמרי כל החיי האדם הם נמצאים סך הכל רק בריצה אחרי התענוגים, אף פעם שלא מגלה אותם? כי ברגע שמגלה התענוג, הוא כבר חושב איך אני אהנה מרגע הבא. ברגע הבא, ממה אני נהנה? אף פעם לא מגיע למצב שזהו ולא יותר. אם הוא מגיע למצב שזהו ולא יותר, זה דרגה קטנה מאוד בימית שהיא עוברת לאט לאט. אבל אם זה תענוגים גדולים, מיד בתום התענוג יש לך שוב ריקנות. נו, כל החיים שלנו זה סך הכל ריצה אחרי איזה מיראז', איך להגיד? לא יודע מה זה, אשליה. בסדר, וזהו, זה מה שהוא שואל. בינתיים שאלות שכל אחד שואל במידה קטנה, ודאי, ואתם, אבל זה נמצא בכל אחד. יש לך להוסיף? עוד שאלה חוץ מבעל הסולם? נו נראה. כן, נו מהר.
שאלה היא, מה הקשר בין זה לבין ספר הזוהר? זה הקדמה לספר הזוהר.
זה, אני עוד לא ציימתי את ההקדמה. מאיפה אני יודע? אבל כנראה שיש קשר, אם הוא שואל את זה בהתחלה, כנראה שבסוף הוא יענה, או שיראה לנו בספר הזוהר איפה שספר עונה. בסדר? כן.
גם בספר הזוהר יש את אותם שאלות, בעצם שיר השירים, ספר הזוהר היא פירוש הסולם, אז כתוב ש... האדם צריך לדעת ולהסתכל בסוד אדונו, ולדעת את עצמו, מי הוא ואיך נברא, ומאין הוא בא, ולאן אלך, ותיקון הגוף איך מתקן, ואיך הוא עתיד לבוא בדין לפני מלך הכל. ועוד ממשיך, כאילו ממש שאלות פה, ולדעת ולהסתכל בסוד הנשמה, מהי נפש זו שבו, מאין היא באה, ועל מה היא באה בגוף הזה. שהוא מטיפה סרוחה שהיום כאן ומחר בקבר, להסתכל בעולם הזה ולדעת את העולם שהוא נמצא בו, ועל מה יתקן העולם, וכו'.
טוב, זה הכל בדרגות רוחניות, זה לא הטיפות סרוחות שלנו, ולא הקבר שלנו. אבל כן, בכל זאת, זה כך. נו, נמשיך. אני לא רוצה לבלבל כאן יותר, מספיק פילוסופיה. נמשיך עם בעל הסולם.
עוד בית. ובכדי לברר כל זה בשלמות, צריכים אנו להקדים איזו הכירות. ולא חס ושלום במקום האסור, דהיינו בעצמותו של הבורא יתברך, אשר אין המחשבה תופסת בו כלל וכלל.
אסור בחומת הקבלה נקרא אי אפשר, לכן אומר, אשר מחשבה שלנו לא תופסת בו כלל, ולכן אסור. שאם המחשבה לא תופסת, אז מה יש לך? מותר, נו, אז מה תעשה? תתבלבל. לכן הקבלים המקובלים אומרים, אסור. זהו, ובזה שומרים עליך. שלא תיכנס לבלבולים ולא תגיע לשום דבר.
ואין לנו משום זה שום מחשבה והגה בו יתברך, אלא במקום שהחקירה היא מצווה, דהיינו החקירה במעשיו יתברך, כמצווה לנו בתורה, דע את אלוקי אביך ועבדהו. וכן אומר בשיר הייחוד, ממעשיך הכרנוך. והנה, הקירה האלף היא, איך יצויר לנו שהבריאה תהיה מהודשת, שפירושו דבר חדש שלא יהיה כלול בו יתברך מטרם שבראו.
אני רק רוצה לחזור, סליחה שאני לא עצרתי אותו בדרך. אז מה הוא אומר? אנחנו לא יכולים לחקור בבורא עצמו, ולכן זה אסור. כי מחשבתו בו לא תפיסה בו כלל וכלל. אין? אבל אנחנו יכולים לחקור בפעולות שלו, במעשים שלו, שזה אנחנו, ואז מתוך המעשים שלו אנחנו כן יכולים לחקור אותו בצורה כזאת ולהבין אותו. לא בצורה ישירה לחקור אותו, כמו שפילוסופים חושבים שהם עושים נכון, אין? אלה ממעשיך יקרנוך. אז לזה יש לנו גישה. זאת אומרת, אל תגיד שאז אני לא יודע, לא מסוגל לדעת, אתה כן מסוגל לדעת, רק אם נותנים לך דרך, שלא בוא תחקור אלה בפעולות שלו, ומתוך הפעולות שלו מסודר ככה שאתה גם כן חוקר אותו ומבין אותו. ברור? כן. עכשיו, חקירה א', סליחה שלא אמרתי את זה בזמן.
חקירה האלף היא, איך יצויר לנו שהבריאה תהיה מחודשת, שפירושו דבר חדש שלא יהיה כלול בו יתברך מטרם שבראו, בו בעת שברור לכל בעל עיון שאין לך דבר שלא יהיה כלול בו יתברך. וכן השכל הפשוט מהייב, כי כלום יש לך נותן מה שאין בו.
זאת אומרת, כאן העניין ככה. זאת אומרת, יש משהו שנמצא בבורא, ואחר כך יוצא מהבורא ונעשה נברא. איך יכול להיות? מהו החידוש שבבורא זה נמצא בבורא, ויוצא ממנו ונעשה נברא? זאת אומרת, שההבדל בין משהו שנמצא בבורא ומשהו שנמצא מחוץ לו, זה נקרא הנברא? אלה כבר מה שנמצא בבורא, מלכתחילה, נקרא נברא גם כן. מה זה נקרא מחודשת? במה החידוש? בזה שזה נמצא בבורא גם כן כחידוש? או בזה שיוצא ממנו? זה החידוש. או החידוש הפער ביניהם. על מה נופלת הגדרת החידוש, שזה הבריאה מחודשת, נקרא? במה הוא החידוש? הלאה.
הקירה הבית. אם תמצא לומר שמבחינת כל יכולתו, ודאי הוא שיכול לברוא יש מאין, דהיינו דבר חדש, שאין לו שום מציאות בו יתברך, נשאלת השאלה, מה היא?
זאת אומרת, הוא מתייחס לשאלה הראשונה. לחקירה הראשונה, שזה הנברא כאילו קיים בתוך בורא מלכתחילה, כן?
נשאלת השאלה, מהי מציאות הזו שייתכן להחליט עליה שאין לה שום מקום בו יתברך, אלא היא מחודשת?
זאת אומרת, עניין החידוש, איך הוא בא, מאיפה הוא בא, על ידי מה, מה היה חסר שנעשה חדש, כן? והעניין חידוש בעצמו, איך יכול להיות משהו שמתחדש? מה גורם? כי אם אנחנו אומרים שעכשיו נעשה חידוש, זה לא עכשיו נעשה חידוש. זה שעכשיו נעשה, היה לפניו סיבה לזה שעכשיו נעשה. סיבה לאותו חידוש. ומה סיבה לאותה סיבה? וכך אנחנו מגיעים לאינסוף, ללא תשובה. זאת אומרת, עניין החידוש בעצמו הוא עניין מאוד מאוד בעייתי. איך יכול להיות שקודם לא ועכשיו כן?
הקירה הגימל. במה שאמרו המקובלים שנשמתו של אדם היא חלק אלוקה ממעל, באופן שאין הפרש בינו יתברך לבין הנשמה, אלא שהוא יתברך כל והנשמה חלק. והמשילו זה לאבן הנחצבת מהר, שאין הפרש בין האבן לבין ההר, אלא שזה כל וזו חלק. ולפי זה יש לחקור. התנח אבן הנחלקת מהר, שהיא נפרדת מההר על ידי גרזן המוכן לכך, ונפרד על ידו החלק מהכל. אבל איך יצויר זה בו יתברך ויתעלה, שיפריד חלק מן עצמותו יתברך, עד שיצא מעצמותו יתברך, ויהיה חלק נבדל ממנו, דהיינו לנשמה, עד שיתכן להבינה רק כחלק מעצמותו יתברך.
נו, דבר מאוד מאוד קשה. קודם כל, נשמות, אנחנו לא יודעים מה זה. הבורא זה כולו, והנשמות זה חלק. אז מה, הוא נשמה שלמה ואנחנו החלקים ממנו? שאנחנו יוצאים ממנו אז הוא נשאר כאילו חסר? כן? ואיך אנחנו בחזרה חוזרים להיות הער? כן? ואז אנחנו משלימים את הבורא? זה לא ברור העניין הזה בכלל. לפי הדוגמה, לפי המשל, זה מאוד קשה להבין. כן? ובכלל הנשמות, מה זה נשמה? אף אחד לא יודע עד כה. אין? זה רצון, זה מילוי, זה מסך ואור חוזר, מה זה חלק מהבורא? חלק מהבורא זה הוא כולו משפיע, אנחנו למדנו, כן? אז הנשמה זה רצון לקבל. אין? לא מובן, וחלוקת הנשמות וחיבור הנשמות, דברים האלה אנחנו כל הזמן בהם לא מוצאים את עצמנו, לא מוצאים. אז שאלה נשארת כך כמו שהיא. מה כאן?
אני לא הבנתי את השאלה לפני כן. אם אנחנו מדברים על ממעשיך יקרנוך, איך פתאום ניתנה תשובה שיש כבר משהו חדש ומחודש? זה כבר תשובה למשהו, זה כבר הכרה.
אנחנו לא רוצים להתעמק בשאלות האלה, כי בהם אתה יכול להישאר כל החיים. זהו, זה פילוסופיה, אנחנו לא יכולים לנגוע בהם, שיהיה לך ככה קצת לפתוח את העניין. אבל לא להתחיל להתעמק בהם. לא, זה בלי גבול. מתוך זה שהוא יסביר לנו, אנחנו קצת נבין באמת מה קורה בשאלה עצמה. מהתשובה נבין את השאלה. הלאה.
עוד ג' הקירה הדלת. כיוון שמרכבת הסיטרא אחרא והקליפות רחוקה מקדושתו יתברך מהקצה אל הקצה, עד שלא תצויר הרחקה כזאת, איך אפשר שתתמשך ותתהווה מהקדושה יתברך, ולא עוד אלא שקדושתו יתברך תקיים אותה?
כך כתוב, אני לא יודע מה זה. אלה ככה אומרים שאלו הפוכים מאלו, קליפה וקדושה, ולקליפה אין שום אפשרות להתקיים, אלא שהקדושה תיתן לה משהו. איך יכול להיות שהקדושה נותנת משהו לקליפה? אם היא הפוכה ממנו, היא שונאת אותה, כן? קליפה שונאת את הקדושה, מוכנה להרוג אותה, להרוס אותה, אז איך יכול להיות שבחזרה דווקא, כן? הקדושה מחיה אותה. זאת אומרת, זה סתם בחיים שלנו אפשר להבין, טוב, מאלה. שקליפה נגיד היא לא מבינה, ואז הקדושה מקיימת אותה. אבל אנחנו מדברים על זה שלחיות אותה, זה נקרא להיות בקשר עמה, שיהיה איזה מעבר בין אלו לאלו, וברוחניות זה תכונות. זאת אומרת, יש בקדושה כאלו תכונות שהיא מחושרת בהם לקליפה. איך ייתכן דבר כזה? נו, ועוד דברים. אבל זה ככה. והלאה, עוד.
הכירה ההי, עניין תחיית המתים. כיוון שהגוף הוא דבר בזוי כל כך, עד שתכף מעט לדתו נידון למיטה וקבורה. ולא עוד, אלא שאמרו בזוהר שמטרם שהגוף נרכב כולו, לא תוכל הנשמה לעלות למקומה לגן עדן, כל עוד שיש איזה שיעור המנו. ואם כן, מהו החיוב שיחזור ויקום לתחיית המתים? וכי לא יוכל הקדוש ברוך הוא לענג את הנשמות בלעדו? ויותר תמוע מה שאמרו הזל, שעתידים המתים לקום לתחייה במומם, כדי שלא יאמרו אחר הוא, ואחר זה ירפא את המומים שלהם. ויש להבין, מה אכפת לו להקדוש ברוך הוא שיאמרו אחר הוא, עד שבשביל זה הוא יחזור ויברא את המום שבהם ויוצרח לרפותם.
ברור? כתוב שעד שגוף לא נרכב, נשמה לא עולה לגן עדן. יש גם כן מנהגים לשפוך סיד לתוך קבר, שירקב כמה שיותר מהר, אז נשמה יותר מהר עולה לגן עדן. ועוד ועוד כל מיני דברים. אז מה כל כך בגוף הזה? שהוא, עד שהוא נרכב, הוא מפריע לנשמה לעלות לגן עדן, מה קורה כאן? זאת אומרת, רוצה בשאלות האלה לעלות את האדם מהדרגת הבירור שלו בימי, בעולם הזה, שבגוף הבשרי שלנו, שלא מדובר בזה, אלא בגוף הרוחני, שעד שהוא לא נרכב, זאת אומרת, עד שהוא לא גומר את התיקונים שלו כולו, כי ריקבון זה נקרא התיקון של הגוף, הוא לא צריך לעשות כלום, אז הגוף השלם במקומו קם לתחייה. זה הגוף של נשמה. עוד.
הכירה הוו, במה שאמרו זל, אשר האדם הוא מרכז כל המציאות. שכל העולמות העליונים ועולם הזה הגשמי וכל מלואם לא נבראו אלא בשבילו. וחייבו את האדם להאמין שבשבילו נברא העולם. שלכאורה קשה להבין שבשביל האדם הקטן הזה, שאינו תופס ערך של שערה בערך מציאות העולם הזה, ומכל שכן בערך כל העולמות העליונים שאין קץ להם ולרוממותם, טרח הקדוש ברוך הוא לברוא כל אלו בשבילו. וכן למה לא לאדם כל זה?
גם כן שאלה, נכון? לאדם הקטן שתופס איזה מקום קטן על איזה גוף קטן שבכל ה... מציאות הגדולה שאנחנו רואים, מה, מי אנחנו, מה אנחנו, כן? אנחנו כל הזמן מחפשים איפה יש עוד מקומות ביקום, איפה שיש משהו כמונו, אנחנו לא מגלים. אנחנו רואים כאן זה מיוחד, מקום מיוחד, תנאים מיוחדים וכו'. זה, ובשביל מה כל החיים האלו? זאת אומרת, אבל אין מקרה בטבע, הכל לפי החוקים. דטרמיניסטים כאלה שממש, אז לא מובן לנו. ואם אנחנו מסתכלים על עצמנו ועל החיים שלנו, איפה בחיים שלנו יש איזה מין תהליך גבוה, נעלה, איפה בחיים שלנו אנחנו יכולים להכניס את הנשמות, עולמות, מה איזה, מה, שנבראנו באמת לאיזה תכלית הגבוהה, כלום. במה אנחנו עוסקים, עם איזה תכונות, באיזה מקום, באיזה הכל, זה מצביע על ההפך. למה כך? הדברים האלה הם בכל זאת מתעוררים בתוך האדם בשאלה. נכון, לא? כן.
גם אוריאל מקבוצת אילת וגם ג'ון משיקגו בעצם שואלים, בעל הסולם תוקף אותנו עם הרבה שאלות על ההתחלה, האם יש לנו כלי להכיל את כל החסרונות האלה בבת אחת?
לא, או... אין. אנחנו לא מבינים את השאלות האלו, לא מבינים. השאלות האלו הן באמת לאנשים יותר גדולים, יותר גבוהים, אבל אנחנו לומדים אותם כמה שאפשר, ועוברים הלאה. בתקווה שמתשובות נבין גם כן יותר את השאלות.
אז זהו, ג'ון משיקגו שואל, איך לסדר את עצמי לקראת החקירה הזאת? מה, איך כאילו להתייחס לה?
נראה, לא יודע מה להגיד לך, נראה. אני לא יכול להגיד, איך לסדר. לפתוח עיניים לא יעזור, לקנות משקפיים חדשות לא יעזור. יעזור חיבור, יעזור תפילה, נראה. נו, בסדר עמיקם, רק בקיצור ובלי אה.
אני משתדל בלי אה. כל השאלות האלה, מה שאני מצליח לראות בהם, no. זה שהוא פער, כמו שפער בין הזמן שאנחנו מבקשים ושאנחנו מקבלים, או הזמן שאנחנו עושים משהו ואנחנו כאילו מקבלים איזשהו עונש. או
בסדר, בלי או, מה הם? אני לא מבין.
השאלה היא, מה הטעם לגשר על הפער הזה?
איזה פער? בין מה שאני ושאלה...
יש אנשים שיודעים, נאמר, בסרט טוב, לעשות איזשהו, או באיזושהי חקירה או משהו...
זאת אומרת, אתה לא מבין למה בעלי הסולם יצב דווקא שאלות האלה, ובגובה כזה ובאופן כזה.
אני שואל מה המצווה, כי הוא כותב פה מצווה לחקור, לחקור בעניין הזה. מצווה זה מסוג מה שאנחנו למדנו, תרי"ג מצוות על תרי"ג רצונות, מה בעניין הזה שחייבים לגשר על הפער הזה באיזושהי דרך של חקירה שיש בו מצווה, שיש בו איזשהו זיכוך של רצון?
הבורא רוצה להתגלות. מצווה שלנו לגלות אותו. מצווים אנחנו לגלות אותו. זהו. הגילוי נעשה על ידי השתוות הצורה, על ידי תיקון שלנו, לעומתו. זהו.
אנחנו מתבקשים או מצווים לעשות איזשהו גישור על זמן, על איזשהו פרק של זמן, על איזשהו הפסק. אנחנו הרי אם היינו יודעים שאנחנו מבקשים משהו או עושים איזושהי פעולה ומיד מקבלים עליה או את השכר או את העונש, אז כמו שהיינו רצים לפני כולם וצועקים תפסו את הגנב. עכשיו, יש פה איזושהי מצווה לעשות את זה במציאות שבעצם רובנו לא רוצים לעשות את זה. אנחנו מעדיפים לחיות בתוך איזשהו מצב שהפער הזה הוא טוב לנו.
מה שאלתך?
מה המצווה לגלות הבורא בחקירה הזאת?
המצווה לגלות את הבורא נמצאת בתוך האדם ומתעוררת בו, בשאלות. על המהות שלו, על החיים שלו, מה הטעם בחיי, ואז אדם מחויב את זה לעשות. ככה הבורא מעורר אותו למצווה. שב, ואתה תמשיך.
עוד דלת. ובכדי להבין כל אלו השאלות והחקירות, תחבולה האחת היא להסתכל בסוף המעשה. כלומר, בתכלית הבריאה. כי אי אפשר להבין שום דבר באמצע מלאכתו, אלא מסופו. וזה ברור הוא שאין לך פועל בלי תכלית. כי רק מי שאינו שפוי בדעתו, תמצאהו פועל בלי תכלית. ויודע אני, שיש מתחכמים פורקי עול תורה ומצוות, שאומרים שהבורא התברך ברא את כל המציאות ועזב אותה לנפשה. כי מחמת האפסיות שבאלו הבריות, אינו מתאים לבורא יתברך, לרוב רוממותו, להשגיח על דרכיהן הפעוטות והמגונות. אכן, לא מדעת דיברו זאת, כי לא ייתכן להחליט על שפלותנו ואפסותנו מטרם שנחליט, שאנחנו עשינו את עצמנו ואת כל אלו הטבעים המקולקלים והמגונים שבנו. אבל בה בעת שאנו מחליטים, אשר הבורא יתברך, השלם בכל השלמות, הוא בעל המלאכה, שברא ותיקן את גופותינו על כל נטיות הטובות והמגונות שבהם, הרי מתחת יד הפועל השלם, לא תצא לעולם פעולה בזויה ומקולקלת, וכל פעולה מעידה על טיב פועלה. ומה אשמתו של בגד מקולקל, אם איזה חיית לא יוצלח תפר אותו?
זאת אומרת, השאלות הן נשארות בינתיים שאלות, והחקירות הן גם כן כחקירות. אנחנו, הוא אומר, אסור להסתכל לנו מלכתחילה, מתחילת העבודה, אנחנו לא מבינים אותה, לא יכולים להבין מאיפה היא באה ומה הסיבה שלה, אלא רק אם אנחנו נעבור עד כמה שאפשר בכל האורך של הבריאה, ועיקר לראות את הסוף, כי מהסוף אפשר להבין את ההתחלה. אם אנחנו לא בעלים של המלאכה, אלא מבצעים ותוצאה מהמלאכה, אז רק מהסוף אנחנו יכולים להכיר את ההתחלה. בורא לא צריך לכל התהליך ולסוף. אצלו התחלה ותהליך והסוף נמצאים בהתחלה. וזה לא התחלה, זה פשוט המציאות אחת. אצלנו, מפני שאנחנו צריכים לעבור את ההתפתחות שלנו, אז רק מהסוף, מגמר העבודה, אנחנו יכולים להבין גם תהליך שעברנו וגם הסיבה הראשונה למה שקורה. ולכן הוא אומר שעלינו לחקור את כל התהליך וסוף. בסדר? אוקיי, באמצע הוא אומר, תמיד נראה בוסר, חוסר במשהו, מקולקל, כמו בכל דבר ודבר שעדיין לא הגיע למצבו הסופי. מה?
בעל הסולם כאילו במאמר הזה פותח את הזוהר לקהל הרחב, אבל יש הנחת יסוד שהקורא הוא בן אדם דתי, שמקבל את זה שיש בורא, שמקבל את זה שהרבה הנחות שמקובלים, הוא יכול יכולים לספר לו על תכלית הבריאה. כאילו, אם אני חושב עכשיו על ההפצה שלנו ל-99%, יש מעט מאוד שאנחנו יכולים לקחת, את הכל צריך לאבד.
אז אל תיקח את זה. הולך לבעל הסולם בטענה שלך. מה אתה רוצה ממני? איך לסדר את זה בצורה אחרת? אני אפשר לחשוב. במקום בורא, הטבע, אלוקים, טבע, זה לא חשוב. אבל כל היתר הדברים הם נמצאים בצורה הגיונית. הבעיה היא רק בשפה. אין שום הבדל בין חוכמת הקבלה למדע אחר, אלא רק בשפה. ובעומק החקירה עד יסוד הראשון של הטבע. עכשיו, איך שהוא כותב כך, זה סגנון של המקובלים, שכך הם אומרים, שהם מדברים על הבורא בורא, והתברך מפני שהם מגיעים למצב שמברכים אותו, וכו' וכו'. כל השפה תורנית שאתה אומר, היא באה מהם. היא באה מהם. מאיפה אברהם דיבר לא כך, יצחק יעקב, משה וכן הלאה. המשה שכתב, הוא כתב מתוך ההשגה שלו. נו, אז תראה באיזה שפה נכתב החומש. הנביאים, הכתובים, הן כל האלו שהם היו בעלי השגה, איך הם כתבו, מתוך ההשגה, אז ככה הם מדברים. אחר כך בתלמוד, בבלי, ירושלמי, בכל משניות, כן? הכל זה כתוב על ידי בעלי השגה. כך הם כותבים, מתוך זה שמשיגים את, את המציאות העליונה, מתוך זה שככה מרגישים. זה שהם נותנים שמות לבורא עד נשדה, אלוקים וכן הלאה, זה מפני שככה זה אצלם מסתבר, מצטבר מתוך האותיות, מתוך הגילוי. זה שאומרים את ברך, מפני שמברכים אותו, הם מגיעים לדרגת הצדיק, לא יכולים להגיד אחרת. זה אצלם אותיות הרגילות. כמו שאתה מקלל את מישהו או מברך את מישהו בעולם שלנו או סתם מדבר, זה השפת הדיבור שלהם. הם לא יכולים להגיד אחרת. זה בגובה ההשגה שלהם, כך זה מתראה. ולכן הם כך מדברים. זה שאתה מכניס מתוך חוסר השגה וטיפשות שלך לזה כל מיני רגשות שלך, איך זה כלפי חילונים, איך זה כלפי אומות העולם, זה בגלל זה ישנו את השפה. הם כך מגלים וכותבים. מה שאפשר לעשות, אפשר לשנות את השפה, זאת אומרת, במה שהיום זה נחשב כדתי, כן, סגנון דתי, ולחילוני זה לא מצלצל באוזן, כן, זה לא מגיע, אז אפשר לשנות את זה בצורה שאתה מדבר על הטבע. לא, לזה יש לנו אישור. אלוקים בגימטרי הטבע, חוקי הטבע וחוקי אלוקים זה אותו דבר, אתה יכול לשנות את זה שכלפי החילונים, יצלצל אחרת. לנו מובן שזה אותו דבר, להם זה כאילו אתה מדבר בגובה שלהם. זהו. ללא שייכות לדת. לצערנו, דת בעיניהם היא לא מתקבלת יפה, בלשון המעטה. יש סיבות לזה. נכון, אבל העובדה, אנחנו פועלים לפי העובדות. טוב, בסדר? מה?
תומר מירושלים שואל, מה זה בדרגה שלנו להסתכל על התכלית? התכלית הסופית או תכלית הבריאה?
זאת אומרת, שבאמת אתה תגיע לפתרון של השאלות האלו, רק כשאתה תגיע לתכלית. לאסוף. לאסוף. זאת אומרת, הוא אומר את זה על עצמו, גם כן. אם הוא נגיד שהוא לא הגיע לגמר התיקון, אז הוא אומר ככה, לפתור את השאלות האלה אנחנו נוכל רק כשנגיע לגמר התיקון. לא? זה אם לדבר על הבנתם המלאה כפתרון. לא. כי כל שאלה ושאלה זה חיסרון, זה הכלי שאתה צריך לקבל בו מילוי, שזו התשובה. אז שאלות האלה הן מהותיות שיכולות להתמלות רק בהשגת התכלית השלמה. נו, מהר, יש לנו חצי דקה.
בעל הסולם כותב כאן, בשביל להבין את השאלות, אז הוא נותן לנו כמה חקירות.
כן.
איך אנחנו יכולים לקחת, נגיד, סתם איזושהי חקירה מסוימת, איך האדם חוקר את עצמו? איך אנחנו יכולים באמת, איך עושים נכון את הבירור הזה? מה, אני קורא את זה וחושב?
הבירור הזה הוא מעביר אותך דרך כל ההקדמה, ומביא אותך להבנה, עד כמה שניתן. כל היתר תעסיק בהשגה לבד.
זאת אומרת...
ובזאת נסיים.
ולפני שנסיים... נזמין אתכם בשמחה לפגוש אותנו בדוכני שבוע הספר בכל רחבי הארץ. תבואו, יש לנו המון המון דברים טובים. עד אז שיהיה לנו יום טוב ונסיים בשיר. I'm on the path towards a goal I run, no time to rest. My journey's just begun, it's all uphill.
no finish line in sight. I'm the one few, and I can't see the light. I stop and pray for the strength to go on. My mind says stop, but my heart is strong. Suddenly, he is by my side, pushing me with his loving drive. He evokes this love I can't explain. All I want is for him to attain. Yasha again, it is the only way. Yasha again, let's turn this night into day. Yasha again, I'm not turning back. Yasha again, let's use this life to guide. We move on, the rain is coming down. The path is tough, but we hold each other up. It really slows us down. We're both so tired, he wants to turn around. We pray together for our strength to grow. How enough, we're starting to be slow. Suddenly, they are by our side, pushing us with his loving drive. They evoke this love we can't explain. Yashakel, it is the only way. Yashakel,